טוב, אז ערב טוב לכולם. אגב, איפה היא בדרך לפה? מישהו יודע? איפה, אפרים? לא, לא חסר. טוב, אני מתחיל ישיבת המליאה מן המניין, מספר 48. שני שינויים שאני רוצה לערוך בסדר יום שלנו. האחד, רותי לא תציג את התוכנית שלה. אנחנו נדחה את זה ל... רותי לא תציג את התוכנית שלה. ביקשתי ממנה לדחות את זה למועד אחר. אז באחת הישיבות הבאות שלנו רותי תציג את התוכנית של יחידת הנוער. את הישיבה אגב הבאה אנחנו נקיים במרכז הנוער, ושם יחידת הנוער, כפי שאנחנו עושים בכל שנה, תציג לנו את תוכנית העבודה של יחידת הנוער. האמת שבגלל העיתוי הם יציגו בעיקר את סיכום שנת העבודה הזאת, תשפ"ג, אז זה שינוי אחד, זה יורד מסדר היום, והיות ויש לנו הרבה מאוד נושאים, אהלן אפרים. השינוי השני זה להעלות לסדר היום שני נושאים. אחד זה להציג את הדוחות הכספיים של החברה לפיתוח מצפה רמון לשנת 2022, והנושא השני שאני רוצה להעלות לסדר היום,
החברה להשבת מקולחין.
לא, זה כבר מופיע.
אוקיי, בנוסף,
כן, אז אני מדבר על השגת דוחות כספיים לשנת 2022 של החברה לפיתוח, ושתיים זה אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה. אלה שני נושאים שאני רוצה להוסיף לסדר היום. מי בעד? מה אתה אומר? בנפרד, למה? הוספתי שני נושאים לסדר היום. אפרים בעד.
נגד. יוסי בעד. אפי בעד. דיור בעד. זיו לא נמצא.
טוב, אז אני מתחיל, החל מסעיף 2, היות והורדנו את יחידת הנוער, נתחיל בהצגת ואישור פרוגרמה למבני ציבור. יושבת איתנו כאן, תזכיר לי את שמך בבקשה.
טובי כהן,
שהיא אחת מ... בעצם הייתם שתי יועצות, לא? או שאת...
אנחנו עובדות
במשרד. אוקיי. שהכינה את הפרוגרמה למבני ציבור, והיא תציג לנו, ובתום ההצגה אנחנו נעלה את זה להצבעה. בבקשה. אולי תגיד גם מילה על מה זה פרוגרמה למבני ציבור, כדי שאנשים יבינו על מה מדובר. לא, אנחנו נעשה את זה בישיבה אחרת. כי אני יכול.
לא חשוב?
לא, חשוב מאוד. אבל לא עכשיו, לא. כי יש לנו המון המון נושאים וזה לא הזמן. בואו נסיים את זה כמו שצריך, ואז אם יישאר לנו זמן, ואנחנו נעשה את זה בשמחה.
ערב טוב לכם, שמי טובי, אני טובי כהן, אני מתכנן אתרים ואזורים. שומעים אותי או שאני אקח מיקרופון? לפני איזה זמן, כבר לא יודעת מתי זה היה, פנו אליי ממצפה רמון על מנת להשלים מסמך שנקרא פרוגרמה לצורכי ציבור. הפרוגרמה היא מסמך שאומר איפה שומרים ואיפה מייחדים מגרשים בעיר לטובת שירותי ציבור. זה יכול להיות הכל, זה יכול להיות גן ילדים, זה יכול להיות בית כנסת, זה יכול להיות מכללה, כל מה שהוא לא מגורים ולא עסקים, אלא דברים שהציבור זקוק להם. מועצה שמתברכת בשטחי ציבור רבים ומפתחת אותם, מצליחה להביא יותר שירותים לאוכלוסייה, והמועצה לא עשתה את זה רק על דעת עצמה, מכיוון שהצורך הזה הוא כמובן קיים, להכין איזושהי סוג של תוכנית אב לשירותי הציבור, אלא יש נוהל במשרד הפנים שאומר שאם מועצה רוצה, רשות מקומית, רוצה להקצות קרקע או להקצות מבנה לטובת איזשהו שימוש ציבורי, סתם באה עמותה, אומרת אני עמותת החסד במרפאות, אני רוצה לחלק מזון לנזקקים, ואני צריכה להשתמש לתוך העניין באיזשהו מקלט או באיזשהו מבנה קיים. המועצה יכולה להגיד כן, יכולה להגיד לא, זה סמכותה. יכולה, אבל גם אם היא אומרת כן, היא צריכה להראות שהיא עשתה את זה ללא משוא פנים ועל פי איזשהם קריטריונים שקופים. ומה שעושה הפרוגרמה שהוזמנה אצלי למעשה, היא מציירת את תמונת המצב, אומרת כמה אנשים חיים היום ביישוב, כמה אנשים מתוכננים, לכמה תושבים מתוכנן כלל היישוב, כמה שטחי ציבור נדרשים באופן נורמטיבי, בסיסי, כן? כמה שטח צריך בשביל גן ילדים, בשביל בית ספר, בשביל בתי כנסת, בשביל ככה, יש איזשהו תקן במרכאות שקבע אותו משרד הפנים, ואותו אנחנו פורסים, בודקים איפה לחלק אותו בכלל מרחב המועצה, ואנחנו מקבעים את הדבר הזה על פי עקרונות תכנון. מה נציג לכם היום? נציג לכם מה למעשה עשינו, מה כללה העבודה. אנחנו קודם כל לפני שהתחלנו למדנו היטב את המצב הקיים, עשינו סקר של מצב קיים לגבי כל שטחי הציבור הקיימים בעיר. מה זה שטח ציבורי שקיים בעיר? הוא יכול להיות קיים בשני אופנים, או שבאמת פיזית על המגרש כבר נבנה משהו, כמו למשל המקום שאנחנו יושבים בו כרגע בספרייה, וזה יכול להיות גם איזשהו שטח שהוא מה שנקרא צבוע בחום, יש תוכנית עירונית שהיא תוכנית, מה שנקרא תוכנית מתארית או התוכנית הכוללנית של העיר, כל המגרשים החומים הם בייעוד צורכי ציבור, וסקרנו את כולם. אז כאן אני רק מראה את הדוגמה, לא נתעמק בה, לא אמרת לי מה מסגרת הזמן.
הכי קצר שאפשר.
הכי קצר שאפשר,
אוקיי.
אז יש מאפייני היישוב אתם מכירים, אני לא ארחיב. מאוד חשוב לציין שמצפה רמון מתאפיינת במבנה דמוגרפי מאוד מאוד צעיר. יש פה גם הרבה ילדים וגם הרבה מאוד צעירים. חלק ניכר מזה נובע מהשירותים הייחודיים שהם לאו דווקא מקומיים לכלל התושבים שחיים פה. והפרוגרמה גם נעשה הן עבור הקיים וגם הן עבור המתוכנן. אם מישהו לא יודע, יש תוכנית מתאר לעיר שחילקה את העיר לשישה חלקים לפיתוח, ובכל חלק קבעה מה תהיה מכסת יחידות הדיור. עכשיו, אמרתי קודם שיש תקינה, אז לכאורה אם יש תקן, אז מה יש לנו כל כך לעשות פה עניין? אז הדבר החשוב אולי זה להצדיק או להסביר איזה דברים נוספים אנחנו צריכים על התקן הסטנדרטי הבסיסי מאוד. עכשיו, מצפה רמון יש לה הרבה דברים מאוד מאוד מיוחדים לה. אחד המאפיינים שלה זה שהיא מועצה מאוד מאוד פריפריאלית, המרחק בינה לבין מוקדי הזדמנויות אחרים הוא יחסית מאוד מאוד רחוק, כן? זה לא מישהו גר בנתניה וקופץ לתל אביב אם אין לו את זה בנתניה, שלא לדבר על הגודל, שנכון להיום זה נחשב ליישוב קטן. והחזון מדבר על יישוב קהילתי בעל מרקם אנושי מגוון, המאפשר מרחב לביטוי והגשמה עצמית, סמן ימני ליצירה, חדשנות, תעוזה ומורשת חלוצית. כל המילים היפות האלה היה צריך לתת ביטוי במסמך שבסופו של דבר הוא מסמך סטטוטורי, ועל פיו המועצה בסופו של דבר מקצה קרקע לצורכי ציבור למי שמבקש. אז אם אנחנו מדברים על שימושי קרקע ייחודיים, כן, מעל התקן, יכול להיות למשל כל דבר מעל ישיבה גבוהה, תיאטרון, אמפיתיאטרון, היום כבר יש קרקס, כן, יש בית ספר לתיאטרון, בית ספר למחול, אין חובה שזה יהיה בכל מקום, אבל אצלכם כבר זה קיים וזה חלק מהייחוד המאוד אופייני לעיר. אז מהם העקרונות שאנחנו קבענו בפרוגרמה? אמרנו כזה דבר, יש מוקד עירוני, הוא יהיה במרכז, פחות או יותר כמו שהדברים קיימים היום, סביב המרכז, כל מקום שצבוע חום, זה שטח, זה מגרש שכבר היום בתכנון מיועד לשירותי ציבור, אז הסידור יהיה שבמרכז יהיו דברים גדולים שמשרתים את כלל המועצה, אבל גם בשכונות אתם רואים מפוזרות מפוזרים מוקדים שכונתיים. הדף הזה הוא הדף הכי חשוב בכל הפרוגרמה, מכיוון שהוא קובע, הוא קובע את העקרונות שלפיהם אחר כך הוקצו המגרשים. דבר ראשון, החוק הראשון אומר שריכוז שירותי הציבור יעשה במכלולים. להשתדל כמה שיותר... דבר ראשון, אנחנו רוצים לרכז. אנחנו לא רוצים לשים במקום אחד גן ובמקום אחר בכנסת ובמקום שלישי עוד גן, אלא לנסות לרכז את זה, לייצר סינרגיה, לייצר שימוש וריבוי שימושים במקום אחד. יש לזה היבטים של יצירת מוקדים ויצירת מפגש בין דורי, בין קהילתי, באותו מקום.
מי אוכלת את העקרונות האלה שקובעים כאן?
נכון, אנחנו מימשנו את זה. אנחנו מימשנו את זה בתוכנית שלנו, אחר כך נראה איך התוכנית שלנו נראה.
מה זה מימשתם? ממש עליו?
אמרנו אלה העקרונות, ועכשיו כל הקצאת קרקע, מה שכבר הקצו, יש חוזים, יש זה, אני לא יכולה לשנות את זה. אבל אני אומרת עכשיו.
מה זה עכשיו?
עכשיו יבוא מישהו לראש העיר או ל... אם אתם תאשרו את הפרוגרמה הזאת, תצטרכו לפעול לפיה. איך אתם ממקצים קרקע לצורכי ציבור היום?
יש
ועדה.
יש ועדת הקצוע, אוקיי?
שלא פועלת לפי פרוגרמה, וזה
הרעיון. אין הפרוגרמה, היא לא יודעת איך זה עובד היום. הרעיון הוא שתהיה שקיפות ושיהיו עקרונות. אז אני אומרת, כל שכונה, כל אדם דתי צריך שיהיה לו במרחק מסוים בית כנסת, אוקיי? כל ילד צריך שיהיה לו במרחק X ולא יותר ממנו. כאן כתוב 700, אני מציעה לכם לכתוב 500, דרור אחרי שבדקתי את זה, אין שום בעיה לעמוד גם ב-500. אני רוצה שכל ילד, כל אמא וכל ילד יוכלו ללכת ברגל לגן. למה? כי אני חושבת שזה טוב. זה טוב למי שגר פה. במדינת אפשר יעובדו אשכולות, מעונות יום וגני ילדים לאשכול אחד. תינתן עדיפות לקביעת מגרשים כאלה בצד שטח ציבורי פתוח, זאת אומרת שזה לא יהיה גן מגודר, אלא כשיוצאים רגע מהגן יש הזדמנות לקהילה להיפגש, אפילו מגרש משחקים, שטח ציבורי פתוח שיהיה על יד הגן. בתי ספר יסודיים, גם פה בבית ספר לא ללכת יותר מקילומטר, שטחים פתוחים ומתקני ספורט, עידוד תנועה ואורח חיים בריא, כן? אם עכשיו יש לי שכונה שיש בה רק מגרש אחד של דונם, אם בדונם הזה עכשיו מישהו בא ורוצה לדוגמה להקים בית כנסת, כן? אבל יכול להיות שיש בית כנסת אחר 100 מטר משם, אבל אין בשכונה הזו שום מתקן ספורט. אז העיקרון אומר שאנחנו נתעדף במקרה הזה את הספורט על הבית כנסת, במקרה המסוים הזה. אין לכם מקרים כאלה, אבל זה רק כדי להמחיש את העיקרון. בתי כנסת ימוקמו במגרשים בעירוב שימושים. בתי כנסת חדשים ימוקמו, בית כנסת בדרך כלל זה שימוש שלא תופס הרבה שטח, כן, יש איזשהו מבנה, ואי אפשר להקצות אותו במגרש נגיד של 6 דונם, לשים בית כנסת בגודל של 0.5 דונם. אי אפשר לעשות את זה, רק אם אותו מגרש יוצא לעוד שימוש נוסף. זה ניצול לא יעיל של הקרקע. במרכז היישוב, שייך לרוח המקום, במרכז היישוב ירוכזו שימושי תרבות, יצירה וקהילה כלל עירוניים ועל מקומיים, זאת אומרת לא משהו שהוא אך ורק בקנה מידה של יישוב מסדר גודל של מה שקיים היום, אלא גם מצפה רמון כחלק מהחזון שלה, מזמינה יצירה, מזמינה סטודנטים, מזמינה עוד קבוצות לפעול וליצור פה, אז גם נושאים על מקומיים ונקודות מפגש במרחב הציבורי, אבל שלוחות יפוזרו במתחמים השונים. זאת אומרת, השאיפה כרגע היא לחפש איזה עמותות, איזה גופים באמת יכולים להיכנס למוקדים וליצור מוקדים שכונתיים. זאת אומרת, שגם מי שיגור במתחמים העתידיים, שהם יותר מרוחקים בטבע הדברים, יהיה להם מוקד שכונתי רלוונטי לעסוק בתחומים שקשורים בחזון. והסעיף האחרון זה השינויים בפרוגרמה. אם רוצים לעשות שינוי, כן, אנחנו קבענו, למשל, אנחנו, אני אראה את הדוגמה, כן, מעונות יום וגני ילדים, כל מקום שיש נקודה כזאת, קבענו שהמגרש הזה הוא צריך להיות שמור לטובת גן ילדים. עכשיו, אם עכשיו מישהו אחר בא ורוצה משהו אחר, כן, מישהו בא ואומר, אני רוצה אבל את המגרש הזה לא לשים בו גן ילדים. אני רוצה עכשיו להקים מכללה לחשבונאות. אני רוצה לשים אותה פה, זה שבח לבני ציבור, התב"ע מאפשרת, למה לא? אז הפרוגרמה באה ואומרת, שינויים בפריסת שימושי ציבור יערכו תוך שמירה על כלל ההקצאות הנדרשות במתחם. לא יודעת אם ראיתם את הכתבות, אבל יש בנות באיזשהו מקום, בספר, גירשו אותם, מועדון פייס, גירשו את הילדים, עשו שם מקום אחר, להשתמש לדבר אחר. אז הפרוגרמה באה ואומרת, אי אפשר לעשות את זה. אם קבענו שבשכונה מסוימת צריך להיות שלושה גני ילדים, אז אם אתה מזיז את זה, אתה צריך למצוא מקום אלטרנטיבי לאותו גן שעדיין עומד בכל הקריטריונים האלה. והדר שטח חלופי מספק, אם אין שטח, כן? אין עוד מגרש לצורכי ציבור, צריך לעשות תב"ע לשינוי ייעוד של שטח ציבורי פתוח לשטח שאפשר לבנות בו. הקצאת השטח הציבורי הפתוח לא תפחת מ-10 מטר לנפש במתחם. זאת אומרת, אם עכשיו רוצים לקחת, לעשות שינוי, אבל כתוצאה מזה, כמות השטח הפתוח לנפש תתכבד, אז אי אפשר לעשות את זה. אנחנו שמים לעצמנו עכשיו אמות מידה, ואמות מידה שקופות, כדי שנדע איך להקצות מבלי לוותר על האיכויות שאנחנו רוצים לשמר בהיבט הקצאות המבנה ציבור. הקצאת שטח לצורכי ציבור תתאפשר לאחר הכרחת תוכנית בינוי לכלל המגרש, כן? אנחנו לא נותנים עכשיו חצי מגרש למישהו ואחר כך נראה מה יהיה, לא, אתם עושים תוכנית בינוי לכלל המגרש לסביעות רצון מהנדס המועצה. מהנדס המועצה צריך לאשר שתוכנית הבינוי הזו מקובלת עליו, הוא כבר יבקר את זה שיהיה גישה לכל החלקים של המגרש. אז יש כאן, החומר הופץ לכם, יש כאן פריסה, הסברים, איפה כל שימוש צריך להיות. ועכשיו הכלי עצמו, איך בנוי הכלי? בעצם כשבאים לוועדת הקצאות, מה ועדת הקצאות צריכה לעשות? היא צריכה לקחת את המסמך הזה ולבדוק בעצם אם יש לה הקצאה כבר שנקבעה איפה לשים את אותו ייעוד קרקע, את אותו שימוש. או יכול להיות שזה משהו שעוד לא חשבנו עליו, יכול להיות שזה משהו, אתם יודעים, העולם משתנה, הדבר הכי קבוע בחיינו היום זה השינוי. אז בעצם יש גם מבחינת שטח בכל מתחם, מה שבכחול זה השטח התפוס, שכבר יש בו היום מגרשים ממומשים, שכבר יש עליהם מבנים ציבוריים, שכבר אי אפשר לבנות עליהם עוד, אי אפשר להקצות אותם עוד פעם לעוד מישהו. וכתום, כמה שטח צריך לשמור לטובת המימוש של הדברים הסטנדרטיים שקבענו, כן? הסטנדרטיים או המיוחדים של מצפה רמון, זה השטח הכתום. ובאפור, זה כמה שטח רזרבי, מעבר למה שקבענו, יש לי בכל מתחם. אז אתם תראו, בכל מתחם יהיה לכם תיאור כזה של כמה שטח יש וכו'. אז זה רק בשביל להסביר את הסרגל. אנחנו עבדנו לפי המתחמים של התוכנית הכוללנית. אז השכונה שאת מדברת עליה צריכה להיות בתוך התוכנית הזאת. התוכנית הזאת לא. איפה זה? השכונה החדשה מגשימה? מתחם? מתחם די. למתחם די, הוא מופיע שם למעלה. סימנו שם בספר, מכיוון שאם יבנו שם מגורים, זה כבר יהיה במרחק גדול מקילומטר, וזה בית ספר יסודי. קבענו שבפרוגרמה שזה מרחק גדול מדי. ולכן נצטרך לקום שם עוד בית ספר. אני לא זוכרת בעל פה, אני עוברת מהר, אבל המצגת הזאת אצלך כתוב שם. ו 600 יחידות, 1,600 יחידות דיור, תכפילי את זה ב-3-4, זה כמות מאוד גדולה. היות ולא עמדה לפנינו תוכנית מפורטת, כלומר לא ידענו להגיד איפה יש מגרשים כאלה, קבענו את זה מספרית, קבענו הקצאה רק כמותית, וכשיבואו לעשות את התוכנית, יצטרכו להתחשב בדבר הזה. אפשר גם להדכן את הפרוגרמה לאורך הזמן. מסמך שצריך להיות מסמך דינמי. אז עברנו מתחם מתחם לפי החלוקה של, תוכנית המתאר. מתחם A זה המתחם שאנחנו יושבים בו היום, זה מרבית היישוב הוותיק, יש לו את המאפיינים שלו, יש לו את הדברים שקיימים פה, ואז אתם רואים את הטבלה שמפרטת כל מתחם מה קיים בו. כן, אם ניקח את מתחם 40, מסומן, הגודל שלו הוא 4.7, הייעוד שלו זה לחירום, השטח הממומש מתוכו זה 4.7, לא צריך להוסיף ולא, ואין פה רזרבה. אוקיי? עכשיו, הטבלה השנייה, זה רק במתחם A ככה, כי זה היה יותר מדי שורות. הטבלה השנייה אומרת, במתחם 4, שטח 4, כן, זה השטח החום הזה, גודלו 11.1 דונם, הוא מיועד לחינוך לגיל הרך, השטח הנדרש למימוש עומד על 4.8 דונם, ויש לנו עוד רזרבה של 6.3 דונם. זאת אומרת, מחר יבוא מישהו ויגיד, אני רוצה עכשיו להקים פה מכללת צ'יקונג, okay? ואני צריך 6 דונם. פותחים את המסמך הזה, מחפשים איפה יש לי רזרבה של 6 דונם. אם מחר המועצה רוצה להקים חינוך לגיל הרך בשביל השכונה הזאת, היא פותחת את המסמך הזה, היא מסתכלת, היא אומרת, פה יש לי שימוש לגיל הרך, חינוך לגיל הרך, יש שטח נדרש, משוריין לי עכשיו 4.8. 4.8 דונם משוריינים לי לטובת העניין הזה, נוקחת את זה מפה, אם היא מחליטה שזה האזור שהיא רוצה לעשות במתחם A. אוקיי? אז למעשה, אתם תראו שהעבודה שלנו עברה מתחם מתחם, בדקה כמה יחידות דיור מתוכננות בו, כמה קיימות וכמה מתוכננות, מה צריך מבחינה נורמטיבית, בסיסית, גני ילדים, מעונות יום, בתי כנסת, כל הדברים האלה, שצריכים אותם ברמה היישובי, ברמה השכונתית, אותו מקלט מוזיקה, אותו מוקד שכונתי, איפה לשמר את זה, איפה להקצות אותו, ואז כל מתחם, עם מספר היחידות הדיור המותאם לו, אתם תראו, יש את הסימון של כל תאי השטח, מסומן בחום כהה, זה השטחים שהם כבר תפוסים, כן? פה מסומן מגרש הכדורגל לדוגמה, שטח שהוא כבר תפוס. אז אותו כבר אי אפשר להקצות, אבל במתחמים שמסומנים 3, 8 ו-17, יש עוד שטח שאפשר להשתמש בו. ו...
ב-B יש בעצם 700-800 חדרי מלון. עם אני יודע, 1,400-2,000 איש. מה קורה איתם מבחינת דברים, לא שהמלון נותן. כמו למשל שירותי בריאות, מחר אנחנו נצטרך מד"א יותר גדול, נצטרך אולי מרכז חירום קדמי, אני יודע מה, לא יודע מה, האם זה ניקח בחשבון, והאם אנחנו בכלל, יש לנו שטח קרוב לשם, או שם, או whatever, דברים שהמלונות לא מסתכלים, לא אמורים לתת, אני יודע.
אני אענה. קודם כל לגבי פריסת מיקום. השטח של מצפה רמון, מצד לצד, המרחק מצד לצד, כמה הוא? אם הולכים מהקצה הדרומי של מצפה רמון,
קילומטר וחצי.
קילומטר וחצי. אין שום משמעות איפה יהיה מוקד החירום. אמבולנס, קילומטר, נוסע, זה... אוקיי? לגבי מלונות, העובדה שמצטרפים עוד 1,400 חדרי מלון, 3,000 חדרי מלון, איננה דורשת, נורמטיב, איננה דורשת שטח יותר גדול, הקצאת שטח יותר גדול ממה שהקצתם נכון להיום. אני אתן לכם דוגמה. באזור ים המלח, חוויתי על בשרי, באזור ים המלח, שכמות חדרי המלון בו היא הרבה הרבה יותר גדולה ממה שאתה מתאר, אין מוקד בימי. אני חיכיתי לאמבולנס שיבוא אליי מהרד. אז אם אתה שואל אותי, הפרוגרמה לא פותרת לכם את מה אתם צריכים מבחינת חירום. אתם צריכים לאייש את המגרש הזה. אתם צריכים לדאוג שיהיה בו את כל מה שצריך כדי לפעול בחירום. אבל מבחינת הקצאת קרקע, שזה בסך הכל מה שהפרוגרמה עושה, היא אומרת, השטח הזה הוא מיועד לחירום. אתם לא יכולים לעשות בו דברים אחרים. אוקיי? זה מה שהיא אומרת.
יש לנו שטח לדבר
בלחירום? כן, כן.
מה?
שטח
לדבר בלחירום.
לא.
המגרש הוא מאוד גדול בשביל הדבר הזה, שם, איפה שמסומן באדום, אני לא זוכרת בעל פה את שטחו, אבל יש לכם מוקד חירום?
לא, אני עובד.
4.7 דונם זה ענק.
יש בתמוך עליו שטח ריק שהוא לא בשימוש, וגם שטח.
4.7 דונם לחירום, סתם, תחנת כיבוי אש, או זה, זה לא צריך כל כך הרבה לכל מתחם יש כמות יחידות דיור, הסתכלנו גם מבחינת כמות יחידות הדיור, מה צריך בתא השטח הזה, ומה יצטרכו בתאי השטח הסמוכים. וכשאנחנו מדברים על משהו שאין לו סף כניסה ברמת השכונה, זה עדיין לא אומר שאי אפשר לשים אותו בשכונה. פשוט חשבנו שהדבר הנכון יותר לעשות, מבחינה עקרונית, זה אם זה שימוש מאוד גדול, אז למה שיהנו ממנו רק ברמת השכונה? בואו ניתן לכל העיר ליהנות ממנו. אבל עדיין אפשר לשים את זה בתוך תחום שכונה מסוימת. הנה שכונה D ששאלת לגביה. שאלת לגבי שכונה D, המתחם הזה מתוכנן ל-1,700 יחידות דיור, והפרוגרמה קובעת מה צריך לעשות, אבל מה שנתנו פה, אמרנו צריך פה, כשאתם עושים את התוכנית המפורטת, לבדוק שיש לפחות 36 דונם לצורכי ציבור עבור הדברים שהפרוגרמה קבע. אם יהיה יותר, יהיה יותר.
שינוי
של הפרוגרמה, מי שמאשר את הפרוגרמה, סוברני גם לשנות אותה. כן. אבל הפרוגרמה בסוף צריכה להתאשר על ידי משרד הפנים. משרד הפנים מקבל אותה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות דברים שהם לא... יש לנו את מתחם E בשכונת הגמל. גם פה זה המתחם שמרכז את מרבית מוסדות החינוך של העיר, אז גם פה בדקנו את גודל המגרשים, מה צריך לשמור, מה זה. עכשיו תראו, תוכניות יכולות להשתנות. כן, מחר יחליטו לעשות שינוי, יש פה שטחים מאוד גדולים לזה. אתם תראו פה ברזרבה, יש פה 32 דונם רזרבה. שטחים מאוד גדולים. אז מחר אפשר לחשוב לעשות בזה שינוי ייעוד, לא חייבים לשמר את כל הרזרבה הזאת. צריך אחר כך לעדכן את הפרוגרמה בעצם. יש לנו את מתחם F שחלקו כבר בנוי וחלקו עכשיו בבנייה, גם פה, אבל אתם תראו שפה F זה השטח לשכונת הגמל.
נוגה? נוגה?
זה
גם החלק הרגיל
של ה... זה חלק, כן, החלק, כן, ליד
פה, השטח הזה שבונים, איך זה נקרא?
נוגה.
אז המתחם הזה הוא כרגע נמצא בבנייה. עכשיו אתם תראו שהרזרבה במתחם הזה היא מאוד מאוד קטנה, כי התוכניות האלה הן כבר יותר חדשות. ובתוכניות החדשות מאוד מקמצנים על הקרקע ומנסים לעשות מגורים יותר צפופים, אז אתם רואים שפה הרזרבה היא יחסית קטנה. אני מציעה לכם אף פעם לא לוותר על כל הרזרבה. צריך תמיד לשמר איזושהי גמישות בתכנון, החיים תמיד יותר חזקים מאיתנו. עשיתי את זה הכי מהר שאני
קוראים. מצוין.
נראה את זה להצבעה.
טוב, אז אני מעלה את הפרוגרמה שהוצגה כאן לאישור, מי בעד?
זיו? בעד? תודה.
בסעיף הבא אנחנו מדברים על הצגה של ארבעה דוחות, דוח רבעון רביעי, דוחות כספיים מבוקרים, דוח ביקורת מפורט ודוחות כספיים של החברה לשבת מי קולחין. שרון בררי, רואה החשבון שלנו, יציג את הדברים, בבקשה.
אני רוצה להזכיר לכם את התקציר של הנתונים אז אנחנו נתחיל מהדוח השנתי בשנת 2021. ככה, העמוד הראשון בעצם מתאר את ביצוע התקציב בשנת 2021, כאשר מוצגים מספרי השוואה לשנת 2020, בטוח שליד. היקף התקציב לשנת 2021 הסתכם ל-82.4 מיליון שקלים לעומת 81.9 מיליון שקלים בשנת 2020. השנה הסתיימה באיזון תקציבי לעומת עודף של 304 אלף שקלים בשנת 2020. הגירעון המצטבר קטן מ-4.3 מיליון שקלים ל-3.3 מיליון שקלים באמצעות העברה שביצעה המועצה לכיסוי גירעון מצטבר. בעצם הסתיימה את השנה בעודף של מיליון שקלים והעבירה אותם לטובת כיסוי הגירעון המצטבר. הגירעון המצטבר מהווה כ-4% בתקציב הרגיל, שזה אחוז נמוך מאוד. בטבלה השנייה בעמוד הראשון, תוארות פה בעצם ההכנסות הבלתי מיועדות של המועצה בשנת 2021, והפיזור שלהם בעצם על פני התקציב. ההכנסות הבלתי מיועדות זה הכנסות שבעצם אין להן ייעוד מסוים, זה לא הכנסות ממשרדי ממשלה שאני עבודה מחייבת לבצע איתם מדיניות מסוימת, אלא היא סוברנית להחליט מה לעשות עם הכספים. ההכנסות הבלתי מיועדות הסתכמו לכ-49 מיליון שקלים, מתוכם מיסים ואגרות כ-31 מיליון שקלים, הכנסות חלף ארנונה, שזה בעיקר הכנסות מהקרן לצמצום פערים, הסתכמו ל-8.4 מיליון שקלים, והמענקים של משרד הפנים הסתכמו לכ-10 מיליון שקלים, שמתוכם מענק האיזון כ-6 מיליון שקלים, והיתר מענק מיליון שקלים. הפיזור של ההוצאות בעצם של ההכנסות הללו מתואר בעמודה השמאלית. המינהל הכללי 6.6 מיליון שקלים, שמהווים 14% מהתקציב, פירעון מלוות ומימון 1,810,000, שירותים מקומיים כ-9.8 מיליון שקלים, שירותים ממלכתיים 10.2 מיליון שקלים, הנחות ארנונה בפטורים, בעיקר פטורים במשרדי ממשלה ומתקנים ביטחוניים 14.3 מיליון שקלים, הוצאות הפנסיה של המועצה הסתכמו ל-5 מיליון שקלים, וכאמור העברה לכיסוי גירעון למקורות עצמיים של כמיליון שקלים, סך הכל הוצאות של כ-49 מיליון שקלים. אני שוב מזכיר שההוצאות האלה אינן כוללות הוצאות בעצם מהכנסות ממשרדי ממשלה שמיועדים לפעילות של חינוך, פעילות של רווחה שהן נוספות על ההוצאות. נעבור לעמוד השני. שירותים ממלכתיים כולל בתוכו שירותי חינוך, שירותי תרבות, שירותי רווחה ובריאות.
שירותים מקומיים?
שירותים מקומיים זה בעיקר שפע. תברואה, וטרינריה, גם מחלקת הנדסה נכנסת. בעצם כל השירותים המוניציפליים.
מה
המלצה לגירעון? עד איזה אחוז נחשב סביר? עד 12.5% סביר, עד 17%, מעבר ל-17% כבר ממונה חשב לי. העמוד השני, בעצם המאזן, מתאר את מצבת הנכסים וההתחייבויות של הרשות ליום 31 בדצמבר לכל שנה, כאשר מוצגות פה שתי שנים, גם שנת 2020 וגם שנת 2021. הטבלה העליונה מייצגת את הנכסים, הטבלה התחתונה מייצגת את ההתחייבויות. אני עובר על זה דברים, זה הרכוש השוטף, כן, ל-6 מיליון שקלים. כספים שמיועדים לעבודות פיתוח, הסתכמו ל-15.8 מיליון שקלים, אתם רואים שיש פה קפיצה לעומת שנת 2020. שם ההשקעות המיועדות הסתכלו 8.2 מיליון שקלים, מדובר בהלוואה שלקחה המועצה בעצם לקראת סוף השנה, של 7.5 מיליון שקלים, לפרויקט הקמה של ייצור חשמל פוטו-וולטאי. פרויקט שיצא לפועל בעצם בשנת 2022, ואחרי משנת 2023 בעצם התחיל כבר גם להכניס, להניב כספים למועצה. השקעות לכיסוי פנסיה עתידית, בעצם כסף שמנוכה מעובדים בפנסיה תקציבית ומופקד בקופה מרכזית שאמורה לשמש בעתיד לתשלומי הפנסיה, כ-8,000 שקלים. השקעות בתאגידים עירוניים, 10.6 מיליון שקלים, כאשר כ-95% מהיתרה הזאת היא בעצם מורכבת מנכסים ותשתיות שהעבירה המועצה במהלך התאגוד לתאגיד מעיינות הדרום, עם כל תשתיות המים והביוב, מוצפים את ההשקעה. זה הגירעון המצטבר שראינו אותו גם בעמוד הקודם, מסתכם ב-3.3 מיליון שקלים. מחוץ למאזן קיים עומס המלוות, בעצם ברשות מקומית המלוות אינם מוצגות כהתחייבות, אלא במועד קבלתם נרשמות כהכנסה. עומס המלוות הסתכם לסוף שנה ל-16 מיליון שקלים, לעומת כ-9.6 מיליון שקלים, כאשר אותם 7.5 מיליון שקל בעצם עם ההסבר לגידול בעומס המלוות. נרד רגע לטבלה התחתונה. אלו ההתחייבויות של הרשות, אז ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לכ-14 מיליון שקלים, לעומת 12 מיליון שקלים בסוף 2020. יתרת הקרן לעבודות פיתוח ועודפים זמניים בטבלה הסתכמה ל-15.8 מיליון שקלים. קרן עיקול דמי פנסיה תקציבית 831,000 שקלים וקרנות תאגידים עירוניים 10.6 מיליון. העמוד הבא מתאר את הפעילות בתקציבי הפיתוח של המועצה בשנת 21, שבעצם מנוהל בתקציב נפרד. הכנסות המועצה מתקציבי פיתוח הסתכמו ל-41 מיליון שקלים, והעבודות וההוצאות של המועצה לאות השנה הסתכמו ל-35 מיליון שקלים. גידול לעומת שנת 2020 של 17 מיליון ש"ח. השנה הסתיימה בעודף בתב"רים של 5.9 מיליון ש"ח, די דומה לעודף בשנת 2020, כאשר העודף המצטבר לסוף שנה יסתכם ל-5.1 מיליון שקלים. אני רק מזכיר שלעודף הזה אין כל כך משמעות, כי זה בעצם מה שזה אומר שיש פה תקבולים שהתקבלו לפני חיצוע עבודות. העבודות בתקציבי הפיתוח מתבצעות במשקים סגורים בעצם בדברים שאמורים בסופו של יום להסתגר מאוזנים. ככה שלעודף הזה אין משמעות.
זה נשפטתי?
כן. עמוד הבא מתאר את חיובי וגביעת הארמונה לשנת 2021. פוטנציאל החיוב המלא של מספר המון תקן ל-31.6 מיליון שקלים, זה אומר שהיא מוציאה חיובים בתחילת שנה הארצה 31.6 מיליון שקלים, כולל משרדי הממשלה וכולל התושבים וכולל העסקים במצפה רמון. ניתנו הנחות דפטורים של 14.3 מיליון שקלים, כאשר סכום של כ-12 מיליון שקלים מתוך הסכום הזה זה בעצם דפטורים שניתנים למשרדי הממשלה, בעיקר למשרד הביטחון בגין התקנות ביטחוניים. הפוטנציאל נטו לגבייה הסתכם ל-17.2 מיליון שקלים. מתוך הפוטנציאל הזה הרשות גבתה כ-16.1 מיליון שקלים שוטפת, ומפיגורים גבתה סכום נוסף של 822,000 שקלים, זה הביא אותה להכנסות ארנונה של 16.9 מיליון שקלים. אחוזי הגבייה השוטפים הסתכמו ל-92.3%, שזה גבוה ומקובל לכל הדעות. יתרת חייבי הארנונה לסוף השנה הסתכמה לכ-3 מיליון שקלים. עמוד הבא מדבר על כוח האדם במועצה. יש פה שני טורים, 2021-2020, כאשר בתוך כל שנה יש שני טורים נוספים, ב-2021 מציג את תקן המשרות, והשני את העלות הממוצעת בכל משרה. אז אנחנו יכולים לראות שבחינוך יש לנו 63 משרות, ברווחה 10 משרות, 48 משרות מוניציפליות, כ-37 משרות של פנסיונרי, ונבחר ציבור אחד. זה הדוח השנתי. נעבור לדוח הריבוני בעמוד האחרון, זה דוח של שנה לאחר מכן בעצם, דצמבר 22, הדוח הוא דוח ריבוני, לא דוח סופי, הנתונים נמצאים היום בביקורת, אני מניח שבמהלך חודשיים הקרובים יסיימו את הכנת הדוח השנתי. היקף ביצוע התקציב בשנת 22 מסתכם לכ-83.8 מיליון שקלים, לעומת 82.4 מיליון שקלים בדוח שיוצג מזה הצעה. גירעון בשנת התקציב של כ-7,000 שקלים, לעומת חודש של כ-3,400 שקלים ב-21. הגירעון המצטבר הסתכם ל-3.3 מיליון שקלים, די דומה לגירעון המצטבר בסוף 2020. פעילות התב"רים קטנה משמעותית לעומת שנת 21, ובשנת 21 הוצאות התב"רים הסתכמו לכ-35 מיליון שקלים, בשנת 22 הסתכמו ל-23 מיליון שקלים בלבד, וגם ההכנסות קטנו בעצמם בסדר גודל של 14.7 מיליון שקלים. מה שהביא אותנו לגירעון שוטף בתב"רים בשנת 22 של 3.6 מיליון ש"ח, לעומת עודף של כ-6 מיליון שקלים בשנה האחרונה. ולסוף שנה נותר עודף מצטבר בתב"רים של 1.5 מיליון ש"ח. כמו שאמרתי, אין לו הרבה משמעות מעבר לתזרים הגירעוני, בסופו של יום התב"רים האלה אמורים לסדר. עומס המלוות של המועצה קטן מ-16 מיליון שקלים ל-14 מיליון שקלים. בעצם לא ניטלו הלוואות חדשות בשנת 2022, והמועצה רק פרעה את ההלוואות הקיימות. שיעור ההלוואות מסך התקציב קטן מ-19% ל-17%. הטבלה התחתונה ביותר, שוב, מדברת על הגבייה, אז אנחנו רואים שפוטנציאל החיוב שלנו גדל בשנת 2021 מ-31.6 מיליון שקלים ל-33.1 מיליון שקלים. כאשר יש לזה כמה סיבות, קודם כל זה בעצם העלייה האוטומטית של התעריפים בארנונה, ובית זה גידול בשטחים שהמועצה מחייבת בארנונה. הנחות ופטורים גדלו בהתאם מ-13.8 מיליון שקלים ל-14.6 מיליון שקלים, הפוטנציאל נטו לגבייה התקן מ-18.5 מיליון ש"ח, המועצה גבתה מתוך הפוטנציאל הזה סכום של 16.8 מיליון שקלים, ונשארה באחוז גבייה שוטף של 92%, כמו ב-2021, כאשר הגבייה מפיגורים עלתה קצת מ-822 אלף שקלים למיליון 92 ושנות 22. זה הדוח הריבוני.
נעבור
לכולכם.
בני
כולכם, זה לא נמצא בדפים, לדעתי זה בחומר שקיבלנו. אני אתפיל מעמוד 4, דוח על הפעילויות. נתחיל בעצם מהשורה התחתונה. הפעילות של התאגיד בשנת 22 הסתיימה בגירעון של 400 מיליון. אוקיי. אז אנחנו בעמוד 4, אני מתחיל מהסוף דווקא. שנת 2022 הסתיימה בגירעון של 466,000 שקלים, לעומת גירעון של כ-413,000 שקלים בשנת 2021. מרבית הגירעון ניתן לראות למעלה בעצם, בתחילת הדף, בהוצאות הטיפול ונובע מהוצאות הפחת הגדולות שנובעות מהמאגר שהוקם, מסתכמו כ-460,000 שקלים, פחות או יותר סדר הגודל של הגירעון. הגירעון הזה בעצם הוא לא מתבטא בתזרים המזומנים של התאגיד, כי ההשקעות בהקמת המאגר כבר בוצעו בהקמת התאגיד, בהקמת המאגר, לכן הגירעון הזה לא מהווה סכנה מבחינת תזרים המזומנים של התאגיד, והוא מומן באמצעות מענקים שהתקבלו בעבר להקמת המאגר. נעלה למעלה לשורה הראשונה, הכנסות למכירת מים הסתכמו ל-316,000 שקלים לעומת 290,000 שקלים בשנת 2021. בשנת 2021 בוצע בעצם עדכון של התעריף של המים שנמכרים, והביטול הזה בתעריף קיבל ביטוי חלקי רק בשנת 2021, כי העדכון בוצע איכשהו בחודש אפריל. שנת 2022 מבטאת בעצם את כל הגידול הזה לאורך כל השנה, ולכן אנחנו רואים את זה. מבחינת ההוצאות תפעול, נתונים שבהחזקת תחנת השאיבה היה גידול מבין 61,000 שקלים ל-216,000 שקלים. הוצאות הפחת כאמור הסתכמו ל-460,000 שקלים, והגירעון בפעילות הסתכם ל-358,000 שקלים. הוצאות הנהלה וכלליות, אני רואה קצת למטה, הסתכמו ל-108,000 שקלים, לעומת 84,000 שקלים. עיקר הגידול נובע מטיפול בעצם בטבע שביצע התאגיד. אנחנו רואים את זה בשכר המקצועי, גידול מ-18,000 שקלים ל-37,000
שקלים.
מה? מה?
כן, היו הרבה מאוד תקלות. שאלו לנו יותר, השנה גם המחיר, היו שני דברים, היו שני שינויים מאוד גדולים. אחד היה מכרז להפעלה שניגש רק כמצעי אחד ובחר במחיר של יותר גבוהים, שמשלם קודמות. מצד שני היו הכנסות.
בין השנה הזאת לשנה הזאת?
עכשיו, מ-23 עד 23. מצד שני, התחילו גם הכנסות מהפאנלים הסולאריים, גם כן יצאו להכנס עכשיו כמה מאות אלפי שקלים, ונעמוד בזה והתחילו...
לא, אני שואל את בן הסביר,
היה גידול בהוצאות הפסקה, משאבות, כל מיני דברים כאלה, היה הרבה תקלות.
היה לנו צינור שהיה בתוך השטח של
היקב החדש.
החדש שבונים עכשיו, והם שיצאו לנו אותו, והם נבואים את זה שעובדת בהתנה, כתבו לו את זה שעובדת בהתנה. מי שעשה את הצינור שם, עשה אותו השטח של השטח שלנו.
אני עובר לעמוד 3. למאזן, שוב מצוות הנכסים בהתנגדויות ביום 31 לספטמבר, נעבור על זה זריז. החלק העליון מציג את הנכסים של התאגיד. רואים שמזומנים בבנקים יש כ-134,000 שקלים, לעומת 226,000 שקלים בשנת 2021. המועצה חייבת לתאגיד 11,000 שקלים. הכנסות לקבל, בעצם הכנסות שהתקבלו בשנת 2023, כעבור שנת 2022. 6,000 שקלים, סך הכל הרכוש השוטף מסתכם ל-205,000 שקלים. נראה שיטה בהתחלתיות, הסתייבות לספקים הנכונים שנותנו עליו 52,000 שקלים, והוצאות לשלם 18,000 שקלים, סך הכל הסתייבויות של כל 50,000 שקלים, ולמטה מוצגת הלוואה מקק"ל, הלוואה עומדת בעצם ששימשה להקמת המאגר בתחילת הפעילות של התאגיד. זהו פחות את זה, להבריד את
זה. אוקיי.
מיקה? יש את האנגל? יש
את האישור שלנו עכשיו? כן, עכשיו אתה, דבר ראשון, אישור הגדלת...
רגע, אנחנו לא מצביעים על זה עכשיו?
לא, לא צריך, רק הצגה.
רק הצגה. אז אתה מציג עכשיו את מה?
אני חושב שעל ההכרה
אפשרית להצביע. אוקיי.
אז על החברה צריך להצביע?
אוקיי.
טוב, אז אני מעלה לאישור את הדוח הכספי של החברה להשבת מי קולחין מצפה רמון. מי מאשר? כן, בבקשה. שלושה נושאים אתה צריך
להם. אישור הגדרת הסכם, אישור את המתכנים פרויקט מר תיירותי.
אוקיי. יש את זה ל... אוקיי. אז פרויקט מר תיירותי...
תציג את עצמך
על המטוח. עמיקה מאוד, עמיקה מסימן מהחברה לפיתוח, המנכ"ל חברה לפיתוח. נעמה המנכ"לית היא חולה, אז אני מחליף אותה. בעצם מה שהנושא הראשון שאנחנו מבקשים אישור המליאה זה הגדלה למתכננים, פרויקט תמר תיירותי, שהפרויקט של המלונות והאזור בעצם ממזרח לכביש 40. אנחנו סיימנו שלב ראשון של תכנון לקראת יציאה לביצוע, ועם הגדלת קבלת תקציבים משרד התיירות להגדלת הפרויקט, אנחנו בעצם ממשיכים בתכנון, וכדי לייצר רצף תכנוני אנחנו רוצים לבצע הגדלות למתכננים הקיימים היום, במסגרת האפשרות עד 50% לכל הסכם של מתכנן. אז כדי לא לצאת עכשיו למכרזים מחדש ולהביא מתכננים חדשים, אנחנו רוצים לקבל אישור לבצע הגדלה לכל המתכננים. זה הנושא הראשון.
אז רגע, אז בואו נדבר רגע על מספרים ואנחנו...
זהו, יש...
כדי שאני אוכל להעלות את זה להצבעה רגע?
יש...
לא, זה לא תבר, זה לא תבר.
יש טבלה.
זה אישור להגדלת הסכם ההתקשרות למתכננים. עכשיו, היות והצלחנו לגייס כסף נוסף לפרויקט של המער התיירותי, בנוסף לרמי, גם ממשרד התיירות, היות ואנחנו לא רוצים עכשיו מתכננים נוספים, יש לנו מתכננים, יש לנו קאדר שמתכננים, אנחנו רוצים להגדיל את ההתקשרות ולהמשיך איתם את התכנון. זה הרעיון. יש שם אחוזים, יש שם מספרים או ש...
יש טבלה מצורפת עם הסכם של כל יועץ, כמה מומש, כמה ניתן לממש, והכל לפי מול הגזברות, בתרום הגזברות ויועץ המשפטי, כמה שניתן להגדיל, הכל מופיע בטבלה המצורפת, כפי שנעבור על כל אחד מהם.
לא, אולי ברמה עקרונית אולי.
שוב, ברמה עקרונית יש לנו יועץ אדריכל נוף שיש לו סכום עבודה והזמנה להגדיל לו עד המקסימום עד ה-50% כדי שנוכל להמשיך להעסיק אותו. יועץ תנועה, יועץ תנועה חשמל הגדלנו להם כבר, ביצענו הגדלה במישור מליאה עד 50%. מודד וכל
בעצם רשימת היועצים בטבלה. טוב, מי בעד אישור הגדלת הסכם ההתקשרות למתכננים בפרויקט המער התיירותי מצפה רמון? אוקיי, הנושא הבא זה הגדלת הסכם התקשרות לחברת האופניים.
פרויקט שבילי אופניים.
אני
פרויקט שבילי אופניים, בעצם מי שמכיר, אנחנו פה, יש פה קבלן שעובד מבצע את שבילי אופניים בשפת מדבר. בפרויקט הזה התקבל תקציב מהקרן שטחים פתוחים לביצוע נקודות עצירה ונקודות עניין לרוכבים. כחלק מהפרויקט לקחנו את הקבלנים שכבר עושים את עבודות תשבילי אופניים לביצוע עבודות, חלק מהעבודות, ואנחנו רוצים לבקש הגדלה לאחד החברות, זה בייק סטראפינג, לבצע להם הגדלה גם עד 50% מההזמנה שהם זכו במכרז לביצוע, שיוכלו לממש ולסיים את הפרויקט, שזה בעצם חלק מאותו פרויקט של שבילי האופניים. גם זה קבלן שזכה במכרז ומבצע עבודות, עובד טוב, וזה שייך לאותו, בעצם לאותו הפרויקט. אז עכשיו אנחנו רוצים להגדיל לו ושיסיים את הפרויקט הכוללני של גם שבילי האופניים וגם הנקודות עניין. כן. יש להם תחזוקה בחוזה, יש להם תחזוקה למשך תקופה, כמה שנים, זה חלק מהמכרז.
שלוש שנים.
שלוש.
נכון. בגלל המים, החוזרים
והשיטפונות. ידוע, כן. נכון, בדיוק, אז זה ידוע, הם גם מכירים והם יעשו שיפורים, וזה גם בדיוק הזמן אמור לייצר להם אחרי האירועים הראשונים, זה בעצם הם מייצרים פתרונות ומתקנים כמובן, אבל כן, בהחלט זה חלק מהפרויקט. כן. אלא לי, אז יש שני קבלנים. הגדלנו לאחד את המקסימום ולשני הגדלנו חלקית, עכשיו אנחנו רוצים לשני בייק טראפינג לבצע את ההגדלה עד 50%, כי בפרויקט הזה של יש עוד עבודה לעשות, והכי נכון שהם יעשו אותו, ולא עכשיו לפתוח...
זה התוספת שקיבלנו מהקרן שטחים פתוחים, שאנחנו רוצים לשדרג, ולהוסיף את הרובד הזה שאפשר להוסיף, וזהו.
במקום עכשיו לממש את זה עם קבלן אחר, להשתמש בהם שעושים עבודה
בטוחה. תוסף זמן.
וגם...
הנושא
הזה של המפקחים,
כן.
מי המפקח
שבסוף בא אליהם?
יש לנו מפקח
בפרויקט. לא.
כן, לא, המפקח הוא ממשיך, דבר שאנחנו כמועצה משתמשים, תלונות, המפקח של הפרויקט הוא מלווה את זה עד גם בבדק בעצם, בתקופת הבדק הזו של התחזוקה.
אוקיי.
טוב, אני מעלה לאישור הגדלת הסכם ההתקשרות לחברת בייק טראפינג. מי בעד? קשה לי עם המילים האלה. לא, לא, אנחנו עכשיו ב... לא, אני... הסיפור של הדוח כספי לחלף, לא? כן. זה השלישי והאחרון, לא?
כן, שלו, כן.
החברה לפיתוח, יש לה דוח רואי חשבון, בסופו של דבר אושר במיליאת החברה, בדירקטוריון. הדוח הוצג על ידי רואי החשבון, אני בעצם, יש לנו את הדוח רווח והפסד, יש להם אותו ב...
כן, כן.
אוקיי, עמוד 4. זה העמוד הרלוונטי לנושא. השוואה בין 21 ל-22. בעצם אנחנו יכולים לראות ירידה. ירידה בהכנסות בשנת 22 ביחס לשנת 21. בשנת 22 הכנסות של 970 אלף. עלות העבודות 448596, רווח גולמי 506, הרווח הגולמי הוא מעט נמוך יותר מ-2001. עלות העבודות בעצם ירדו, צמצום כוח אדם, הכנסות מעבודות ביצוע ירדו עם סיום, רוב ההכנסות ב-21 היו משכונת נוגה, עבודות הביצוע שבעצם הם רובם כבר הסתיימו ולכן הירידה ב-22, הוצאות כלליות 613,183, גם ירידה מ-21, צמצמנו בהוצאות. הוצאות מימון, הפסד לשנה לאחר מימון 107,83,000, הוצאות אחרות הפסד דון זה 358,600, 29 זה בית היוצר, הפרוצה בית היוצר שבעצם ירד פה עקב ההחלטה להפסקה של הפרויקט שנה שעברה. סך הכל הפסד לשנה 465,712. בהסתכלות בעבודה הכוללת שלנו בעצם אנחנו מה שעושים מתכננים שזה רוב הזמן ומעט מהכסף מגיעים לביצוע, לצורך העניין עכשיו אמר התיירותי שמתחילים את הפרויקט של הפיתוח שבו, שהוא האירוע שבו נכנס הכסף המשמעותי לחברה, ואנחנו, ובעזרת השם שנה הקרובה זה ייראה ככה. אז זה...
נכון חבלן, יכולים לעבוד.
כן, זה בעיקר הירידה בהכנסות ב-22. שאלות?
זה הצבעה? אחת בהצבעה? טוב, אם מאשר את הדוח הכספי לשנת 2022, חברה לפיתוח מצפה רמון.
תודה רבה.
טוב, דור, יש לנו פה רשימה של טברים. אתה מתחיל עם השלמת פארק הפסלים?
כן, פארק הפסלים.
17.40.
דבר 1740. קיבלנו כסף, מקבלים מחברה למשלת תיירות תקציב, עבודות יבוצעו על ידי, לא על ידי המועצה. סך כל התקציב מיליון 262 אלף. משרד התיירות, החברה למשלת התיירות, מממנת 1,173,120. המצ'ינג שלנו מקלח עודפים 88,888.
כל הרעיון בגדול, אנחנו כדי להשלים את הפרויקט היפה הזה, מי שזוכר היה לנו שם את גן הצלילים שהסרנו אותו, זה היה גן לפיסול מדברי שקיבל את הטיפול, כולל כל נושא השילוט וההכוונה, כל המבואה, מבואת הכניסה. מה שנותר בגדול זה הסיפור של מניעת כניסת רכבים למרחב של אגן לפיסום מדברי. ניסינו לעשות משהו פרוביזורי עם הצבת בולדרים, זה לא עובד, לפנים את הבולדרים, נכנסים רכבים, יוצרים קוליסים במרחב, בעיה גדולה מאוד. בגדול הרעיון הוא לייצר שם חומה בגובה של חצי מטר סדר גודל, שהיא תיבנה במקביל לציר.
לא,
דרך האפר שמובילה למתקן תיאור השפכים, כל הרכבים שנוסעים שם, זה אחד. לא, 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 צד אחד.
המטרה למנוע כניסה למצוק.
למנוע כניסה, היום יש יותר מדי רכבים שמצליחים לחדור.
כמה פעמים הוא מתקשר
אליה לדברים שקורים. קיצור, יפה, אז זה חומה, זאת חומת בטון שתמנע את המעבר הזה של הרכבים, וזה הדבר החשוב ביותר כדי לשמור על המקום ולמנוע את כניסת הרכבים, קרוונים וכו'. ואם יישאר עוד כסף, אז אנחנו גם נייצר חסימה לרכבים בכלל על הציר הזה, כי בשלב כזה או אחר אנחנו נצטרך למנוע כניסה של רכבים, למעט מעיינות הדרום. לצורך תפעול קו הביוב שרץ לאורך הציר הזה, אנחנו נרצה שהציר הזה למעשה למנוע תנועה של רכבים על הציר הזה. כי הוא... נצייר לך את זה, כאילו מה... לא יודע, יהיה מתכנן, לא יודע. אני אישית חושב שצריכה להיות חומת בטון בגובה חצי מטר, זה בערך גובה ברך לאורך כל הציר, אבל...
יש לך הילד של הילד של המר התיירותי.
כן.
הילד של המר התיירותי יושבת בתחילתה, מהחומשה עד פחות או יותר, צנובה, יושבת על הציר.
נכון. נכון.
אחר כך היא נפרדת מהציר.
נכון.
בשלב הזה, הציר הזה נשאר כשדה חפר,
וכהוראת בו שיעור ואין בעצם שום
תכנון אסטרטגי מה קורה עם המקטר, שבין העזיבה
של
התיירת והלום של אין סוף, איפה שנחליט, נגמר
הפרויקט הזה.
כן,
זה
אזור
של המר עצמו שקרוב
אליך?
כן. זה עוד
מעט
בצברים
הבאים. לא, בסדר, אבל רגע,
רגע, בסדר. ישבתי עם האדריכלים, ראיתי שיש שם הרבה עם האור, ישבתי גם איתם וגם מאור, ראיתי שפתאום יש שם איזשהו אובדן אשכולות תכנונים. כי מה קרה? מה שקורה שם? כל אזור, זאת אומרת, יש שם את מה שנעשה שם בתוך הגן עצמו. ויש כאן תוכנית של המר התיירותי, כן? ובעצם ברמה תכנונית הם לא משיקים ביניהם. לא רק שהם לא משיקים ביניהם, בשלב מסוים, הדרך, לפחות בחלק הראשון, התיירת של תוכנית, היא מוצבת, הכל טוב ויפה. היא מגיעה עד העלייה, ומשם היא נפרדת לדרך.
נכון, נכון. אז איפה הבעיה?
הבעיה שאנחנו עכשיו הולכים לכאורה לתכנון של עוד מקטע בתוך הסיפור הזה. מה שאני חושב, צריך לחשוב, אני לא יודע עוד במובן הדמוקרטי איך עושים את זה, אבל צריך בסיכומו של דבר לראות איך אותם מתכננים שכבר יושבים על התיירת הזאת, לוקחים את אותו תכנון ואותם אלמנטים ולא מתחילים לתכנן את כל הסיפור הזה מחדש, ועושים שם באמת שיעור של דברים לא תואמים. זה אחד. שתיים, מה שהילד בן קורתך לפגור שם את הדרך. בטח צריך את הכניסה ואת היציאה ואת המעברים, אולי לתכנן או לפני החול לתכנן ולבצע, או לפני הסיפור שלו.
מה הסיבה?
מה הסיבה?
כן.
כי קודם כל ברגע שתפסיק של תנועה, ברגע שתפסיק של תנועה, כל הסיפור זה יקרה בטבע מאוד מה. עבודות בכל מקרה יכנסו שם בחודשים הקרובים, כן? הם יצטרכו לסגור כנראה את הדרך הזאת ולקבל את העבוד על הדרך. בכל מקרה. יכול להיות שזה ההזדמנות. עכשיו שם את כל ה... מה שנקרא את כל ה... כל העבודה כבר, כל העבודות, זה קרץ להם לטווח זמן יחסית סביר.
כן.
אבל גם זה קרה, כן? אני אומר, חוקי לעבוד שם.
ברור. בסדר? איך זה? הערה נכונה. מי בעד אישור תבר 1740, השלמת פארק הפסלים? הלאה, אנחנו מדברים את... הלאה, תבר 17-15. טוב, בבקשה.
אנחנו הצבענו ב... אנחנו הצבענו בעבר על התאמות פיתוח בטיחות ומבני ציבור במוסדות חינוך. ונדרש סכום נוסף מההקלה כדי להשלים לטובת עבודות של מעקות יד, מדרכות, במפרים, איתום של מקלטים, מקלטים שיש בהם דפת מים. אנחנו רוצים מעלים לאישור המליאה, תקציב לפני העדכון היה 300,000, אנחנו צריכים תוספת של 132,000, סך הכל הטבר מתקלף עושה טברים 432,000.
איפה
מייעדים עוד פעם? לא, עשינו עבודות, והיינו בדור, אנחנו רוצים להשלים את זה. ביצענו עבודות, וחרגנו מהתקציב, אנחנו רוצים להשלים את זה מקלף עודפים. עשינו במפרים ליד השלום, עשינו את המקלף של אור לעולם, עשינו מעקות יד במעלת, ובעביר את היישוב, זה היה. על הדברים האלה חסר לנו 132,000 שקל.
מי בעד 17-15?
אחד, תודה רבה.
דבר 17-39, עבודות הפיתוח על קו המצוק של המערה התיירותי.
כן. יש... סליחה, אני מבקש לא להפריע. אני מבקש... אני רוצה תודה. הסיפור של המערה התיירותי, אנחנו מקבלים אותו עכשיו, כמו שאמרתי לכם, זכה קבלן השבוע בעבודות. בעצם נדון פה בשתי נושאים. אחד זה התבר שעכשיו אני אעלה אותו. יותר מוכן, יש הסכם על הסיפור הזה. התבר שאני מעלה הוא על סך כל 35 מיליון שקל, 790-996, לעבודות פיתוח של המערה התיירותי, קו המצוק. משרד התיירות, מתקצב אותנו ב-15,879,000, רשות מנהל מקרקעי ישראל 19,911,996, סך הכל התבר הזה הוא 35,790,996. 35 מיליון? 30? כן. כן. רק קטן. כן. 35,790,996,000. מי בעד? עליזה?
הוא מנוע, היות יש לו, היות יש בציל של המדבר.
זה הטיילת שלי, ועוד פעם, זה בדיוק הקטע של הטיילת.
כן. בואו.
טוב, הטבר האחרון שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה 1370, זה עניין...
זה סגירת...
עניין טכני, כן, נדבר.
אנחנו ביצענו פה את העבודות לספרייה שאנחנו משווים בה. אמנם זה בוצע לפני שנים, הטבר הזה נשאר פתוח בגירעון. אנחנו צריכים לסגור את הגירעון הזה, גם הוא מקלט מעודפים. על פי דוח של מבקר החיצוני של משרד הפנים חייבים לסגור את הטבר משנים. זה טבר ממש משנים מעבר. סך הכל הגירעון שנוצר פה בעבודות מינוס 146,977.48 עם אומן מקלה פה דפים.
כן, ואני רק רוצה להוסיף הערה. אנחנו, הגירעון הזה נוצר כתוצאה מהעובדה שמפעל הפיס, נכון לעכשיו יש לנו ויכוח לגבי הדיווחים שלנו. חלק מהדיווחים הוא לא קיבל. אנחנו עדיין בדין ודברים, ייתכן, ובעתיד הקרוב הסכום הזה יחזור. אבל היות ואנחנו נדרשים, על פי משרד הפנים, לסגור את הטבר, אנחנו סוגרים אותו בנקודת הזמן הזאת עם הגירעון הזה, וממשיכים להתנהל מול מפעל הפיס כדי לקבל את הסכום הזה. לא, אבל זה שני נתיבים שונים, לא תלויים אחד בשני. מי בעד 1370? סגירת הבר.
תודה.
טוב, השלושה נושאים הבאים נוגעים כולם למינוי מהנדסת מועצה חדשה. שמה יעל אמילי שרבית, זה השם שלה. וזהו, יש לנו שלושה...
התחיל לעבוד בראשון לשמיני.
לא, מה זה? זה מלכת שבא, מה זה?
אם נאשר אותה, היא תבוא להיות מוצגת, אם לא נאשר אותה.
בבקשה. מהנדסת מועצה.
לאיפה היא?
מאיפה היא בארץ?
היא בכוונתה לבוא לגור פה, היא הייתה פה
משפחה. מאיפה היא? באר שבע? מאיפה היא?
באר שבע. במקום מרמת הגולן, עכשיו היא גרה באר שבע,
ואני כמובן לבוא לגור. משרד השיכון, העבודה האחרונה שלה.
כן.
במכון?
לא, בירושלים דווקא, כן.
במחוז תל אביב.
כן.
יותר קרוב. היא עברה את ועדת הבחינה.
טוב, אז יש לנו, אנחנו צריכים קודם כל לאשר את מינויה של המהנדסת, יעל אמילי שרבית. לאחר מכן אנחנו נדבר על השכר ועל המינוי שלה לוועדות המועצה השונות. במקום המהנדסת הקודמת. אז בואו נתחיל קודם כל. אישור מינוי מהנדסת המועצה, גברת יעל אמילי שרבית, מי בעד? נושא הבא שקשור אליה זה אישור דרגת שכר, בכירים, בהתאם לחוזר מנכ"ל למהנדסת המועצה, בהיקף של 85% משכר מנכ"ל. אנחנו מתחיל, זה נע בין 85% ל-100%, תחילת העבודה יהיה בהיקף של 85%. מי בעד? סעיף שלישי באחרון שנוגע למהנדסת המועצה, לאשר את מינויה לוועדות המועצה השונות בהתאם לטבלה המצורפת בזאת. מי בעד?
זאת בכוונתה, היא הייתה פה בסיור במשפחה שלה, החליטו לעבור לפה, כמובן, והייתם למציאת בית, זה הכל.
שאלה מי החוף הזה. טוב, אז מי בעד, אמרנו? כן. יפה. דור, אתה כתבת?
מה?
המינוי שלה
עליו? לא ראיתי כדי, זה הצבעה האחרונה. תודה.
יפה, הגענו למבקר המועצה דודי שטרק. שלום שלום, יציג לנו את דוח תלונות הציבור לשנת 2022, בבקשה.
מה מתחילים? יש לנו בעיה בחוקי העזר שלנו, שחוקי העזר שלנו, אושרו חוקי העזר, אבל לא אושר חוק שנקרא חוק עבירות קנס, שאפשר לעשות משהו. בעצם היכולת התקופה שלנו מאוד קטנה. באמת, אז מנהלת היחידה לאיכות הסביבה בבקשה לעשות טבלה של כל האירועים שהיו, ואני אחלק את העבודה בין הפקחים של משה ורויטל, של פקחים של חוקי עזר, ומה חוקי הבנייה, איפה אנחנו יכולים לעצור את הקבלנים. זאת יהיו דברים שנוכל לעשות עתירת בנייה, זה תלוי גם בבית משפט, זה לא רק אנחנו מחליטים. זאת אומרת, ברגע שנגיש תלונה, זה צריך להגיע לבית משפט, עם הוכחות, עם צילומים, אז נתחיל לטפל ברמות האלה, אין ברק, אבל אנחנו יכולים לעשות.
אבל אז נוכל הרבה
אבק, אנחנו יכולים לפעול רק במסגרת מה שהחוק מחייב אותנו. אנחנו יכולים לפעול רק במסגרת מה שהחוק מאפשר לנו לעשות כרשות מקומית. אני לא יכול, אני באופן אישי הולך לשם, אני לא יכול לעצור את המקום, אסור לי. צריך להגיע לצד של בית משפט, אנחנו נעסוק חומרי ונגיע לבית משפט ונעצור אותם. אין לנו דרך אחרת. אחד מהמסקנות לפרויקטים הבאים זה שסיוון תכין לוועדה המקומית מה האיסורים ומה הדרישות. מהבחינה הזאת, אז ברגע שזה יהיה כתוב, לא בצורה כללית, לעצור את האבק, אלא ממש הגדרה כמה צינור, כמה מים, כמה... אז נוכל לפוף את זה יותר ברצינות. כרגע זה יותר מדי ארטילאי כזה, והם מנצלים את זה. הבעיה היא בעיה חריפה, אנחנו מכירים בזה, אנחנו לא...
יש לא רק את הבעיה של האבק שבאמת, והשטחים שלו מוצבים, יש שם בזמן החפירות שלהם אבנים עפים לכל...
גם שעות עבודה, יש מלא בעיות,
נכון? חפירות מתנפצות חופשי בבא, יכולות להתנפץ חופשי. יש את כל המסעיות שיוצאות עם מסע לא מחסות בתוך האתרים, הסיבובים, אבנים,
משפחים להגיש. יש דברים שגם אותם,
מה שאת... כך הדברים.
נכון, יש דברים שאת מציגה שהם נכונים, אבל גם המועצה לא מסוגלת, המשטרה צריכה לאכוף אותם. אנחנו פונים ונפנה עוד למשטרה, אבל זה דברים שרק נגיד לנושא של כיסוי, רק משטרה יכולה לפעול. אין לנו שום חוק שאנחנו יכולים לעבוד אותו. מועצה המקומית עובדת עם חוקי עזר.
כמעט בכל מעגל, כל יום, הם מלא אבנים, אבנים.
בקיצור, אנחנו על זה ואנחנו נעשה מאמץ להקטין את המפעים.
הקבלן הראשון שיבלה, יש משהו שיעשו לו עבודה, כבר יעשו את העבודה.
זה הבית התקנות שהתקבלו מאחר 2022, אני מתכוון, יש לי שאלות.
אישור הפרוטוקולים.
כן.
יש לנו שלושה פרוטוקולים של בעיית ביקור שצריך לאשר. נמצא אותם. פרוטוקולים ב-7, 8,
9.
ב-7. אז זה הפרוטוקול הראשון, באמת כבר, כמו דיברנו, באמת מהדבר שחדם את התפייה. אלא אני קורא, זה בעצם כמה. יש דוח מפורט למשרד הפנים, שמבקש למשרד הפנים קצת בשנת 22, בגין שנת 21. אני חושב דנים על מבקעים של שנתיים אחור. זה קודם כל צריך להגיד על זה, כי תוכל דברים כאלו לא רלוונטיים. במשרד הפנים אחר. בפרק ב' שלו עובד במידת המבקעים הגעמים שהוא עלו בביקורת, ושם נמצאים, בהם ועדת הביקור הסביבה, ובדיוק, אנחנו חושב את זה במשרדים גם שהבדיעים כבר. הנושא הראשון שמשרד הפנים העלה זה שלא נבחרו 31 תב"רים שלא נרשמה בהם פליליות. זה הנושא הראשון, זאת אומרת, זה היה תב"ר של לפני שנתיים. אז בינתיים, ביקשתי עוד כמה, בינתיים, בשנתיים שעברו, 18 מתוך 31 לא נבחרו. עוד חמישה היו פעילים, אתם מנסים. והיתרה עדיין בשלוש. זה הנושא שלי. הדבר היחיד שזה היה בעיה זה מה שקטעתם עכשיו של הסוגיה. אני מבין, אני מגיע, בגלל שקיבל ההערה הלוטית, נצמר העבודה. זה היה הערה ראשונה של מפעל הפנים. שני נושאים שונים. העמיתה השני זה המועצה לא אחת מוכנית בשעת חירום בנושא מפני פרסייבר. זה הערה של הבתי משפטים, זה שוכן. זאת אומרת, היה בשעת 21 הערה, ורעה של 22, ורעה, אני מראה שמשיגה המועצה, אני מגיע, אני קיבלתי את התוכנית, יש תוכנית שפרוביס, זה הערה שלי. הערה שלישית שהעלה המבקר, מלאי. המבקר היה לו ערך ביקורת בנושא הפתחת מערכות מידע, בחמש שנים האחרונות, קיבלתי, בשנה לפרק, בשנה לביקורת במערכות מידע, והתחלתי תוכנית של הערכה של השפעות. זה בעצם המדור המקורת. שאלות?
טוב. כן, כן, כמובן. אני מעלה להצבעה או לאישור את שלושת הפרוטוקולים של ועדת...
זה הראשון.
סליחה?
זה הראשון.
אז זה רק ראשון.
כן.
סליחה.
הבא זה ביקורת שאני עשיתי בנושא שבת הרשות. זה בביקורת 2.3. יש פה הערות. האמת שמאז הדוח, זה קצת הרבה שלו ומצאת הרבה חדשה.
כן.
נכון.
יש פעמים דברים לתיקון, וזה עוד עושה בין המפגשתי את העשה בין את עבודה מבחינתנו, אבל מבחינתנו, אבל מבחינתנו, אבל מבחינתנו,
מה?
מבחינתנו, כן, אני לא צריך, מבחינתנו צריך לבכוח מיותר עין.
נכון.
נפנה אליי באותה מידה.
נכון. אגב, לא בכדי אנחנו קבענו את זה כנושא לביקורת.
כן.
כי הרגשנו שאנחנו שם בבעיה, בגלל אחוזי הנשירה הגבוהים, ואת זה בדקנו. אז עכשיו כשיש לנו את הממצאים, אנחנו יכולים לפעול. כן.
הביקורת השלישית של המתנ"ס, פחות. ויש כמה הערות שסיכמו, ולמשל אז בזמנו, לפני שחמור, שהפעילות והשחק עכשיו יהיו במתחה ביחד כאילו של דברים, ובמירות על פחום והפעילות והמצאת, בשלט את השחק הפעילות של הקולמות, שתכנס על הבדיקות, שלא מצליח. אז אני שאלה להתפזק לבקות עם, על איזה
בראשון ליולי נכנס ממלא מקום בשם יאקי, התפקיד האחרון שלו ניהל את רשת המתנסים של הרצליה, הוא ייכנס פה כממלא מקום, היות ולא היו מועמדים לתפקיד, זהו, אני מקווה שעד נובמבר לא.
יבוא,
יהיה פה 3 ימים בשבוע, סדר גודל. מקווה שהוא ייצב פה את המערכת. כן. מקווה שהוא ייצב פה את המערכת שלנו, ואני מקווה שנרוויח את הזמן שלנו עד נובמבר.
מה עושים
באמת?
מה?
לא יודע, אני גם לא יודע. אני אגיד לך, יש פה צירוף בעייתי של מצד אחד סף כניסה לתפקיד שהציבה רשת המתנסים. שזה מחייב הכשרה, שזה מחייב לעמוד במבחנים מסוימים, משהו כמו בין קורס טייס לקורס אסטרונאוטים בסדר גודל. אז זה אחד, ושתיים, העובדה שאנחנו רחוקים וקטנים. אז פוטנציאל המועמדים הוא קטן ממילא, ואז אתה מצרף לזה גם את הקריטריונים לקבלה לתפקיד של הרשת המתנסים, ואז מגיעים למצב שאו שאין מועמדים, או שהמועמדים הם לא מספיק מתאימים לתפקיד. אז זה הבעיה שלנו, הבעיה היא ניהולית, לא, זה לא מדויק שאין תוכנית, אני גם מאשר בכל שנה את תוכנית העבודה של המתנ"ס. לא, ברור, בסדר, אבל זה לא הנקודה, הנקודה שלנו היא מאוד מאוד ספציפית, אני מדבר על ניהול המתנ"ס, נקודה, ניהול המתנ"ס, זאת הבעיה שלנו, זהות המנהל, ההתאמה שלו לתפקיד, חווינו הרבה מאוד תחלופה של מנהלים בשנים האחרונות, מה שהוסיף לחוסר היציבות של הארגון הזה, ואני מקווה שימצא בסוף סוף מתישהו מנהל מתנ"ס שיוכל לקחת את זה קדימה. לפחות אנחנו לא במצב של לפני 10 שנים שהמתנ"ס היה בגירעון של 1,000,000 שקלים. כן, אבל עדיין אני באמת מייחלים למנהל טוב שיוכל לקחת את זה קדימה.
מי בעד אישור הפרוטוקולים של ועדת הביקורת?
תראו, אני אגיד מילה אחת לגבי ביקורת. אני הייתי גם בקיר צהל בעבר. תחום הביקורת לא זר לי. אני חייב להגיד קודם כל שדודי הוא אחד המבקרים הטובים שאני מכיר, זה פעם אחת, פעם שנייה. ביקורת, זה מאוד תלוי איך ארגון מתייחס אליה. ואנחנו מתייחסים לביקורת לא כזה, כזה קישוט ארגוני, כי זה אפשר בקלות להפוך את זה לאיזה קישוט ארגוני. עשינו ביקורת, ובזה נגמר הסיפור. אנחנו באמת מקיימים ביקורות, הנושאים שאנחנו חושבים שיש לנו בהם מה ללמוד. והביקורת היא באמת כלי עזר עצום עבור הארגון שלנו כדי להתייעל ולהיות טובים יותר. ותחומי הביקורת הם, שימו לב, הם בדיוק בתחומים שאנחנו חלשים בהם, שיש לנו בהם קושי, ושוב, לא בכדי אנחנו בוחרים בנושאים הללו. והממצאים של הביקורת מאפשרים לנו באמת להתמקד בבעיות, להבין מה הבעיות שלנו ולטפל בהם. אז דודי, תודה רבה על העבודה. הלאה, אנחנו בסעיף 13, אישור התקשרות עם החברה הממשלתית לתיירות, חמת. כן, דרור, אתה...
כן. קודם אנחנו הצבענו על הדבר של המצוק, על 30
ומשהו
מיליון שקל.
לא, זה גן הפסלים, לא? זה לא. בסדר. מה שתגיד, אני...
לא, לא, זה נכנס... לי זה היועץ המשפטי של המועצה בוקטע את ההסכם הזה. התשלום של משרד התיירות היה מותנה בזה שכל הפרויקט 43 מיליון שקלים. אנחנו הצגנו רק 35, ואתם בטח תשאלו מאיפה הפעם של 8 מיליון. אז אנחנו חייבים ל-43 מיליון, אנחנו נאשר את זה. בישיבה הבאה אני חושב שכבר היו את ההרשאות. יש לנו הרשאה אחת שכן כבר אושרה של 3,727 שהמליאה אישרה בעבר, זה כל התכנון של המע"מ, וכבר יש לנו את זה מאושר. על הדבר שאישרנו קודם, 35, ועכשיו אני אומר עוד 3.7 אישרנו כבר בעבר. והסכום הנוסף יבוא מקק"ל, יש לנו התחייבות מקק"ל, עדיין לא הרשאה, ל-4.1 מיליון שקל לכל האזור שבין החורשה לבין המע"ר התיירותי וחלק מהפרויקט. אז ליזה כתבה חוות דעת על העניין הזה. הסכינה בהסכם לביצוע פרויקט משותף על קו המצוק לחברה ממשלתית לתיירות, שהינה חברה ממשלתית הפועלת כאזור הביצוע של משרד התיירות ליישום מדיניות ופיתוח תשתיות בתחום התיירות. במסגרת ההסכם מבוצע עבודות לפיתוח קו המצוק, לרבות גשר, מעבר להולכי רגל, אלמנט פיסולי למעגל התנועה ופיתוח הכניסה הצפונית למע"ר התיירותי. עלות המוערכת של הפרויקט הינה בסך 43,870,407, כאשר מתוך סכום זה חלקה של החברה הממשלתית לתיירות הוא 15,879,000, ושל המועצה 29,991,407, אני מזכיר שזה בא מרמ"י ובא מקק"ל, זה לא בקופת המועצה. חוות הדעת, לאחר שבחנתי את הוראות ההסכם ההתקשרות שהתקבלו מצורף בזו, בסימן א' הריני לאשר כי אין מניעה משפטית לבצע את ההתקשרות בחירוק לאישורה של מליאת המועצה, לאחר מכן ועל פי הכבוד בסעיף 10.3 א' בתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות 1950 לאישור התקשרות בפטור ממכרז על ידי משרד הפנים. מי בעד אישור ההתקשרות? סבודה? תודה.
הנושא הבא זה אישור מינוי נציג ציבור לוועדת השמות. זו ועדה חמודה ומתוקה שמדי פעם מתכנסת כדי לקבל החלטות בעניין שמות של רחובות חדשים במצפה רמון. ואני מבקש להעלות את מעיין פורטנוי לשמש כנציג הציבור, נציגת הציבור בוועדת השמות שלנו. זהו, תושבת צעירה במצפה.
זיו?
זיו לא, 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 לא היה.
לא נוכח, אוקיי, השנייה לא נעלה.
טוב, הדבר הבא זה, תדבר על העבודה מועדפת, מועדפת, אני אומר, נוספת, בסדר?
כן, רגע, רגע, שנייה אני אדבר.
לא, למה לא?
לא, לא מתאים שמות.
לא שמות, כמובן. כן, כן.
יש ועדה במועצה ש... להוציא את היועץ המשפטי, את גזבר, שיכול להתקיר אותה, ועד העובדים, מנהלת השכר ומנהלת כוח אדם. מוגשים לנו מדי שנה שמות של עובדים שמבקשים לעבוד בעבודה נוספת, אנחנו מוכנים את זה על פי הוראות משרד הפנים ועל פי קריטריונים. אנחנו מבטאים שיהיה ניגוד אינטרסים בין העבודה שאנשים מבקשים לבין העבודה שלהם במועצה, שלא מוכנים להשפיע על העבודה במועצה. השארנו שבעה עובדים. אני לא אזכיר כרגע את השמות, אם אתם רוצים להזכיר את השמות או לדון אחד אחד, אפשר לעשות את זה, ואז אני צריך להוציא החוצה את את האורחים שלנו, אז תחליטו, תגידו אם אתם רוצים לדון. יש...
בעצם אנחנו רוצים בסך הכל משהו דבר שהוא חוקי.
הוא חוקי והוא נבדק ולא... כן.
לא...
אני צריכה לאשר את זה. אני אומר עוד פעם, עובדים שנמצאים ברמות שכר נמוכות ואנחנו רוצים לסייע להם, ועוד פעם עובדים לא בזמן עבודה במועצה ולא בעבודה שיש איזשהו ניגוד עניינים בין העבודה הזאת לבין המועצה. תצביעי בעד. אוקיי, עליזה. טוב, אז הגענו לחלק המעניין.
כן.
אנחנו מציגים את גזברית המועצה החדשה, גברת ענבל בן דוד.
ברוכה הבאה. תגיד
כמה מילים. מי?
טוב, אני ענבל. אני גר בירוחם כבר 20 שנה. אני הגעתי עם עמדת בן גוריון. הייתי עובדה ממני שכר ב-15 שנה האחרונות. אוקיי. 15 שנה האחרונות הייתי עוזר הממונה על השכר באוניברסיטת בן גוריון. לפני כן עבדתי כעשור במשרד הרואי חשבון בבאר שבע. אני בתחום הכספים בחשבון פשוט, במשך מעל 5 שנה. וזהו, ואני מקווה שאני אוכל... במודעה באחת הקבוצות וואטסאפ.
אגב,
50. הירוחם יצפה זה לא כזה נורא. אנחנו שכנים, אנחנו מכירים, והמנטליות, אנחנו...
בעלה היה תושב מצפה רמון לפני שהם התחתנו.
בעלי שרת פה ברמון המון המון שנים, והוא עבר פה במצפה בזמן הקבע שלו. וזהו, אני מקווה ש... כי רציתי לבוא למצפה. אני מגיעה מהאוניברסיטה, האוניברסיטה זה מקום עם קביעות. זה יותר קרוב, זה פחות מאתגר. זה יותר קרוב, זה פחות מאתגר, זה פחות שעות, זה הכל, אבל חיפשתי את האתגר ואת העניין. וכן, היה לי חשוב לבוא למקום שאפשר לתרום קצת יותר ממקום שכולם נמצאים בו.
וכמה
ימים שבוע נמצאים?
כל
יום.
כל הימים?
וכנראה גם כל הלילות, בשעות מליאה.
כרגע אני פה.
אולי יש להתמנות שתגיד?
כרגע זה קצת בעייתי, א', כן, יש לנו ילד אחד שעוד לומד בזאת חינוך בירוחם, וגם בעלי עובד בכיתה שני. אז... רם לירושלים. אז אנחנו ככה... קצת קשה לי להרחיק אותו עוד קצת, אבל יכול להיות שימים יבואו ואנחנו נעבור.
תודה רבה.
אין ועד מה.
תודה, אז אנחנו...
אני אדבר, אני כבר...
אנחנו נעשה את הצפורות.
תודה, תודה ענבל.
אני אשאל את חברי המליאה...
טוב, אז יש לנו רשימה ארוכה של ענבל.
אם אתם מסכימים, שאני אקריא את כל התפקידים שאנחנו רוצים לתת לה ונעשה לה הצבעה אחת, או שאתם רוצים לעשות לה הצבעה, מה שנוח לכם.
את הכל ביחד.
כל מה שהיה גזבר הקודם.
כן, בגדול אישור מינוי, אישור מורשה חתימה, כמובן עד היום אני.
היא לא זמנית.
היא לא זמנית.
היא גזברית המועצה.
אני הייתי זמני עד עכשיו, היא עכשיו קבוע, זהו. מהערב היא מצביעים, אז היא הכל עובר אליה.
למה?
אישור ענבל בן דוד כמורשת חתימה של המועצה.
אישור מנויה של הגברת ינבל בן דוד בוועדות המועצה, לפי הטבלה,
מצורית, בזרות.
מה שם שהיה אליה ויקי, אישור מנוי של גברת ינבל בן דוד כדירקטורית בתאגיד אשכול נגב מזרחי, אישור המנוי שלה כממלא מקום דירקטור בדירקטוריון רשות ניקוז ים המלח, אישור מנויה של דירקטורית בדירקטוריון תאגיד מעיין אור דרום במקומי, אני נמצא משם, אישור מנויה של מורשת חתימה יחידה בהעברת כספים בין חשבונות המועצה בלבד, זאת אומרת, היא לא מורשת לתת לצד ג', ואנחנו עושים העברות בין חשבונות המועצה כל הזמן מפיתוח לזה, אז היא תוכל לעשות את זה בחתימה יחידה, דור צד כסף. זהו. מי בעד? עליזה? תהיה אחד, תודה רבה.
טוב, נושא האחרון שלנו להצבעות זה העברת תקציב תרבות יהודית מהמתנס חזרה לניהול המועצה. דור, אתה יכול להסביר לנו למה אנחנו רוצים לעשות את זה?
אחד התנאים של... אנחנו בזמנו אישרנו בנובמבר 21, נכון עליזה?
נכון.
אישרנו את העברה של תקציב התרבות יהודית למתנס. בפועל, כדי... מי שאמור להפעיל את התקציב הזה אמור להוציא נציג...
עבר למתנס?
עבר, כל כולו עבר למתנס? שלחתי לך. עבר, כמו שם שבצרי, כל הכסף עבר במתנס, כל כולו, ומנוהל על ידי המתנס, ובניגוד להנחיות, ולכן הבקשה היא בקשה, המתנס היה אמור להוציא את מי שמטפל בתקציב הזה, היה אמור להוציא אותו לכנס של תרבות יהודית, נתנאי לקבל את הכסף. השנה הם לא הוציאו, כרגע אין לנו כסף. אין תקציב,
לא תהיה תקציב. לא קיבלנו אותו?
לא יצא כל קורא ואנחנו לא נוכל לקבל אותו אם לא יצא נציג לכנס. והמתנס לא מוציא נציג לכנס. ולכן אני רוצה להחזיר את כרשון נאבד את זה ונקבל החלטה אחרי זה. כשיהיה תקציב, נשאר פה בשבילת מליאה, נראה איך לנהל אותו.
מי
אחד? נכון, עד השנה אליה יצא, ואז הייתה בקשה שזה יעבור למתנס. עבר למתנס, והמתנס לא הוציא נציג, ואליה נאלץ לנסוע כדי שלא נאבד את התקציב. ואנחנו מחזירים את זה אלינו. זהו, מי בעד? אלמוג? בעד? דורה? בעד? איזה? מנכ"ל המועצה וגזברית המועצה.
כן, שנייה, אני סוגר, אנחנו עושה את ההצבעה הזאת, רגע, יש לנו תוצאות של ההצבעה.
קודם כל, עליזה?
להעביר, אני פחות בעד, אני פחות בעד,
אני מציע את הדבר הבא, תצביע עכשיו בעד או נגד מה שנוח לך, וכשהתקציב יגיע, כשיצא כל קורא, נשאר בזה אותו, נקבל לך אותו. אוקיי. אז נגד או בעד?
נגד, נגד.
אוקיי.
אני יכול לנעול את הישיבה? כן, בבקשה, כן.